היום יום ראשון, חזיים בסיוון, תשע"ח, אנחנו כבר מרגישים את פעמי חודש תמוז שמתקרב אלינו, ראש חודש יהיה בעזרת השם ביום רביעי וחמישי, 40 עלינו לטובה, ואנחנו בעולת ראייה, אנחנו בעוד י"ב. יש גמרא מעניינת שהרב מדבר עליה אחר כך, אבל אצלכם במקום מספר 1 הגמרא אומרת במסכת ברכות דף למד עמוד א', מישהו רוצה ככה לשים אצבע זה יהיה חשוב, אומרת הגמרא תנו רבנן, סומה ומי שלא יכול לכוון את הרוחות יכוון ליבו כנגד אביו שבשמיים שנאמר והתפללו אל השם. מה פירוש סומה? כולם יודעים מה פירוש מי שלא יודע לכוון את הרוחות?
סומה
זה עיוור. סומה אנחנו יודעים, אבל מי זה מי שאינו יודע לכוון את הרוחות? מה, לא יודע לכוון את הרוח? רוח ימינה, רוח שמאלה, מה זה לכוון את הרוח? יפה, הוא לא יודע איפה הוא, לא יודע איפה הצפון, איפה הדרום, איפה המזרח, איפה המערב, הרי כבר למדנו שכולם צריכים לכוון את עצמם בזמן התפילה לכיוון ירושלים, והוא לא יודע איפה הוא נמצא. בקיצור, לאן הוא יכוון, הוא לא יודע. אומרת הגמרא שיעשה כמרומז, כנאמר בספר מלכים, תסתכלו אצלכם בשורה מספר 21, אומר שלמה המלך בחנוכת בית המקדש הראשון, כל תפילה, כל תחינה אשר תהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל, מכאן יש כבד משמעות מעניינת, לכל האדם, לכל עמך ישראל, כלומר זה גם לגויים, כי אחרת לכל האדם מיותר או לכל ישראל מיותר. אם אתה רוצה לומר שישראל בכלל האדם, אז כבר הזכרת האדם. אם אתה רוצה להגיד שזה לאומות העולם, אז למה אתה אומר לישראל? זאת אומרת, זה גם וגם. אשר ידעון איש נגע לבבו, הוא פרס כפר אל הבית הזה, ואתה תשמע השמיים מכון שבטך, וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם. כלומר אומר שלמה המלך, כל התפילות מכוונות לאן? לכאן, לירושלים. מאיפה? מכל מקום. לכן, מכל מקום, גם אם אדם טעה והתפלל לכיוון דרום, צריך להתפלל לכיוון מזרח, התפילה תגיע. אם הוא לא יודע, הוא לא יודע לאן להתפלל, אז הוא עומד ומתפלל עד שהוא חושב שהוא מתפלל. ממשיכה הגמרא ואומרת, היה עומד בחוץ לארץ.
אנחנו עושים את זה בנתיב החודש, התפללתי למכה.
לא התפללת למכה, התפללת לקדוש ברוך הוא.
לא, היינו בים,
אבל אני כאילו התפללתי. בסדר, אתה התפללת לכיוון, אבל התפללת לקדוש ברוך הוא ולא לאבן הקעבה שנמצאת במכה. לכן, היה עומד בחוץ לארץ, יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל, שנאמר, והתפללו אליך לארץ ארצה. מיד, שים לב, היה עומד בארץ ישראל, זה מי שכן יודע, זה כלפי מי שכן יודע.
אתה בחו"ל, אתה לא היית בישראל.
היום זה לא בעיה, באופן עקרוני, היום אומרים, אוקיי, ישראל זה מצד מערב, ישראל מצד דרום, ישראל מצד דרום, דבר שהיה סך הכל ידוע. מדובר על מקרה באמת, הגמרא מחלקת, זאת אומרת, מי שלא יודע, מתפלל לזה כיוון שהוא מתפלל. אבל אדם שיודע, מתפלל לכיוון ארץ ישראל, נמצא בחוץ לארץ. היה עומד בארץ ישראל, יכוון ליבו כנגד ירושלים, שנאמר והתפללו אל השם דרך העיר השם ארדה. זה כל זה ממקור במלכים שאצלכם, 21, 22, 23, 24, זה הפסוקים. ולאחר מכן, עומד בירושלים, יכוון ליבו כנגד בית המקדש, שנאמר והתפללו אל הבית הזה. היה עומד בבית המקדש, יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, שנאמר והתפללו אל המקום הזה. היה עומד בבית קודשי קודשים, יכוון את ליבו כנגד בית הכפורת. היה עומד אחורי בית הכפורת, זה רק הכהנים יכולים לעמוד שם. יראה עצמו כאילו לפני הכפורת. נמצא, עומד במזרח, מחזיר פניו למערב, במערב מחזיר פניו למזרח, בדרום מחזיר פניו לצפון, בצפון מחזיר פניו לדרום, נמצאו כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. לפי זה, בפשט של הגמרא, אנחנו מדברים פה על אדם שעומד להתפלל תפילת 18 הכוונה, ואז הוא צריך לעמוד כשגופו מופנה. הגמרא מתייחסת לצורת העמידה של הגוף, איפה הפנים שלנו יהיו, לאן הפנים יהיו מכוונים. בארץ ישראל וכולי וכולי, ירושלים, ירושלים, בית הר הבית, וככה זה הולך ומתקרב עד שזה מגיע לתוך בית המקדש קודש הקודשים. כלומר, השאלה שעולה לפנינו פה, האם הכוונה, מה שהגמרא פה רוצה לדבר אותנו, איך אני עומד מבחינה גופנית. לכאורה בפשט, כן? ודאי, תסתכלו אצלכם בתוספתא, מקום מספר 12, אומר על התוספתא, ברכות ג' י' עד ט' ז', שורה 13 אצלכם, סומה, ומי שאינו יכול לכוון את הרוחות, מכוונים ליבם לפני המקום, ומתפללים, ושימו לב, זה כמעט מילה במילה שמופיעות בגמרא, שנאמר והתפללו אל השם. היה אומר, בחרו לכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל, שנאמר והתפללו אל השם דרך ארצם. היה אומר בארץ ישראל, יכוון את ליבו כנגד ירושלים, שנאמר יתפללו אל העיר הזאת. העומדים בירושלים, קצת שינוי בנוסח, העומדים בירושלים מתפללים כנגד בית המקדש, שנאמר יתפללו אל הבית הזה. העומדים במקדש, שוב פעם, קצת שינוי בנוסח, יכוונו את ליבן כנגד בית קודשי הקודשים, ויתפללו אל המקום הזה. העומדים במקדש יכוונו את ליבן כנגד בית קודשי הקודשים, פה למקום הזה, נמצאו עומדים בצפון פניהם לדרום, העומדים בדרום פניהם לצפון, עומדים במזרח פניהם למערב, עומדים למערב, פנים למזרח, ונמצאים כל ישראל פנים למקום אחד, ועד פה פתאום אין דבר שעולה מתוך הדברים. מצד אחד, הגמרא מדברת על מה? על איך האדם צריך לעמוד שגופו מופנה. אבל מצד שני, יש פה מילת מפתח בתוך דברי הגמרא, וגם בדברי התוספתא, ונראה בו אם שמתם לב. מצד אחד הגמרא אומרת, שהיה עומד, אז צריך לכוון את מה? את הלב. כלומר, האם הגמרא מדברת פה על הכיוון של הלב או כיוון הגוף? מה העיקר פה בגמרא? מה העיקר בתוספתא? הלב או הגוף? ומעניין, בואו נסתכל רגע בדברי הרב זצ"ל, נמצא אצלכם בשורה 26. אומר הרב, על הגמרא הזו, תנו רבנן, וסומה ומי שאינו יכול לכוון את הרוחות, יכוון את ליבו לאביו שבשמיים. פה הרב אומר, הרב באמת מנסה להסביר לנו מה העיקר כאן, כיוון הגוף או כיוון הלב. בסופו של דבר בשורה התחתונה תסתכלו עוד פעם בשורה מספר 21, הפסוקים בספר מלכים. מה אומר לנו שלמה המלך? ובואו נדייק בדברי שלמה המלך. יחכם לי כל אדם. אבל היו מכוונים, הוא לא כתב סתם מילים. בואו ונראה, מה יקרה בדברי שלמה המלך? אומר שלמה המלך, כל תפילה, כל תחינה, מה זו תחינה? זו בקשה שלא כלולה בסידור. שאדם מתחנן בעניינים האישיים שלו. כל אחד מהם, אם זו תפילה ואם זו תחינה, אשר תהיה לכל האדם ולכל עמך ישראל. מאיפה זה בא? למה האדם מתפלל? למה האדם מתחנן? מסיבה פשוטה. אומר שלמה המלך, אשר ידעון איש נגע לבבו. כל אחד יודע את הקצוות האישיות שלו, הפרטיות שלו, והוא מתפלל ומתחנן עליהם, הוא פרס כפיו אל הבית הזה. כלומר, התפילה שלו תהיה מתקבלת בבית המקדש. ואתה, עכשיו שימו לב, האם זו התניה? האם זו קביעה? כשאדם מתפלל בבית המקדש, אומר הפסוק הבא, ואתה תשמע השמיים מכון שבטך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני אדם. כלומר, אם פה שלמה המלך מעמיד לפנינו סוג של תנאי, כלומר, אם האדם יתפלל לכיוון בית המקדש, אז תקבל את תפילתו, או שהכוונה של שלמה המלך זה לא הגוף אלא הלב. תלוי איך האדם מתפלל מתוך הלב אל הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, הרב רוצה לקחת אותנו ולנסות להסביר לנו דברי שלמה המלך ודברי הגמרא והתוספת שראיתם מונחים לפניכם. לפני זה, אני לפני שאני רוצה להיקרא, אתם יודעים מה, בואו קודם כל נקרא. אומר הרב, הכוונה התכליתית, כלומר באמת שורש העניין של הגמרא, כשהגמרא אומרת הסומה במי שלא יודע לכוון צפון, דרום, מזרח, מערב, הוא לא יודע איפה, הוא לא יודע, לא מכיר את שושנת הרוחות. או שהוא מכיר, אבל הוא לא יודע לעשות את זה בשטח, הוא שמע על זה. והוא לא יודע איפה הוא עומד, הוא לא יודע איפה הצפון, הוא לא יודע איפה הדרום, הוא לא יודע איפה, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. אומר לנו הרב, היא כוונה התכליתית, היא כוונת הלב לאביו שבשמיים, לקרבתו ורצונו. כלומר, האדם צריך לדעת שנכון שישנה חשיבות איך האדם עומד ופניו לאן. כי הגמרא אומרת כך צריך להיות. כוונת הגוף, כיוון העמידה של האדם, כבר דיברנו על זה בעבר בכל מיני עניינים אחרים. יש דבר שנקרא שפת גוף, הגוף מדבר. ואם אני עומד ומפנה את גופי לכיוון ארון הקודש, אז כבר זה מעיד שיש לי רצון להתפלל לאן? לכיוון ארון הקודש. ארון הקודש מכוון לכיוון ירושלים, בארץ ישראל. כן. וגם בחוץ לארץ, זה מכוון לארץ ישראל. כלומר, בעצם זה שאני עומד כך, אני כבר מגלה נקודת רצון בסיסית שאני רוצה באמת להתפלל בסופו של דבר לכיוון המקדש. בסדר? אבל לא די בזה. הרי כולנו בטוחים, יודעים מה, אני חושב שכולנו בטוחים כי אם אדם יעמוד בדום מתוח מול ארון הברית בבית הכנסת, סליחה, מול ארון הברית, מול ארון הקודש, הלוואי, היה, אם זה היה עכשיו, היה המשפט הבא, מול ארון הברית זה לא היה קורה, מול ארון הקודש, הוא היה עומד, כן, להתפלל, ובמקום להתפלל הוא היה קורא ספר, אז בוודאי שזה ביזוי. אמירת הגוף לבד לא מועילה, אבל כן אמירת הגוף אומרת משהו. לכן אומר הרב, נכון שלעמידת הגוף ישנה חשיבות, אבל העיקר התכלית זה הלב. לב. תראה, יש פה בצורת. שיהיו משקעים, אז... אז אם כן, יוצא לנו מזה לקח חשוב מאוד, וזה קורה לפעמים, ואנשים יש, התייחסו בהלכה לדבר הזה, אדם שהתפלל תפילת 18. לכיוון מסוים, ופתאום מתברר לו שמה? שהוא עומד הפוך. הוא צריך להתפלל לכיוון מזרח, הוא מתפלל לכיוון מערב. מה הוא עושה עכשיו? האם הוא מסתובב בין ה-18 או נשאר במקום שלו?
נשאר
במקום. רגע, סליחה, מצד אחד צריך כוונת הלב, אבל מצד שני גם צריך כיוון הגוף. אבל השאלה הלכתית, לא ניכנס עכשיו לדון בה, אבל זו מציאות שיכול לקרות. אתה עכשיו נמצא בטיול, אתה לא יודע פה צפון דרום, אתה עכשיו נאמן מכיר להתפלל, פעם מישהו אומר, לא, זה לא נשאר לזה שם. אתה מסתובב או לא מסתובב?
מסתובב.
לא, אתה לא מסתובב, הוא אומר לא מסתובב, בדיוק זו השאלה שהגמרא דנה בהלכה לא ניכנס אליה עכשיו. אבל בשורה התחתונה אנחנו רואים שישנה חשיבות לשני הממדים, הגוף והלב. אבל אומר הרב, העיקר התכלית זה הלב. עכשיו, מה קורה? כל אחד מכיר את הלב של עצמו. ואני תמיד אומר, כמו שללב יש שתי עליות בשני חדרים, כך יש בלב אין ספור, מה?
רצונות.
הלב הוא, הלב הוא החומד, הוא הרוצה, הוא ה... ולא תטור שקראנו השבת. כן, הלב הוא המנוע שמפעיל אותנו בכל מיני כיוונים. הוא מנוע חשוב, משאבה רצינית, ולאדם אין חיים. אומר הרב, שימו לב בשורה 29, אומנם רבו מאוד הדרכים הארוכים, שצריכים להיות בתור הקדמות שמביאות להשלים חפץ אבינו שבשמיים. רבותיי, כדי באמת לקחת את הרצון שלנו מהלב ולהביא אותו שיהיה מתאים, מותאם לרצון השם, זו דרך ארוכה, ולא רק דרך, אלא דרכים. אתם יכולים להסביר לי מה פירוש דרכים? דוגמאות?
דרך,
דוגמאות, דוגמאות, לא להסביר ממה זו המילה דרך. דוגמאות של דרכים שונים בעבודת השם, שבאים מיני ביטוי, כל מיני צורות, מוכרים לנו היום, מאוד. איך?
מפלל
מה זה בא רוצה. לא, זה התמודדות עם
איזה
דרכים שונות בעבודת השם, היום מוכרות מאוד, מפורסמות מאוד בעולם. יש מה?
יש
תנועות, תנועות של, אומרים, אני דרך השם, העבודה שלי, כן? אז יש חסידות, יש התנגדות, יש זה, יש ככה, יש בשירה, בריקודים, יש הרבה דרכים, המון המון אפשרויות להגיע לעבודת הלב מול הקדוש ברוך הוא. וכל אדם ואדם מכיר את עצמו ויש לו את הדרך הפרטית שלו. יש אומנם מסגרת כוללת שבו האדם מרגיש נוח, מרגיש מתאים, אבל הביטוי הפרטי שלו הוא פרטי שלו בלבד. לכן אומר הרב, דרכים ארוכים כדי להגיע למצב הזה שאתה מרגיש, או, הנה אני עכשיו מתחבר לרצון השם, אני הולך במסילה הנכונה, אני אגיע בעזרת השם. גם אם עלית על הרכבת הנכונה, ברגע שעלית בתחנה, היא מתחילה לזוז. אבל לא אחרי דקה היא עוצרת והגיעה לתחנה, צריכים לנסוע. כלומר, גם אם עלית על המסילה הנכונה בעבודת השם, יש לך חתיכת נסיעה לעבוד ולעצור בתחנות בדרך כדי באמת לראות איפה אתה נמצא בעבודת השם. זאת אומרת, מישהו כבר התחיל בעבודת השם, אמרנו, יכול להיות רגוע, הכל בסדר, עליתי על הרכבת, אני יכול להיות שקט. לא, הרכבת גם עוצרת. הרכבת יש לה תחנות. האדם צריך כל הזמן לבדוק האם הוא בכיוון הנכון לעבודת השם, לכן יש הרבה מאוד דרכים, וזה לוקח גם הרבה זמן. איך באמת להתקרב לעבודת השם? לכן אומר הרב בשורה 30, אתה יכול להסתכל. והשלמות האמיתית היא בהיות האדם מכבד את התכלית בלבבו. הוא מרחיב דעותיו ופעולותיו בכל האמצעים הגדולים הרבים. כלומר, אומר הרב, אתה רוצה באמת להגיע לשלמות, יש דרך מסוים, ישנה משוואה, ישנם כלים שעל ידם ניתן להגיע לשלמות הנפשית, הלבבית הזאת, אוקיי? שיהיה אצלך אירוע לבבי חיובי, אוקיי? אירוע לבבי בורא, אירוע לבבי בונה, אירוע לבבי מחזק. לא רק לשלום אירוע לבבי השלילי שמפיל את האדם, אלא אירוע לבבי הפוך, שמעורר, שמגדל, שמשבר. אומר הרב, על זה מורה כיוון המוחות לצד ארץ ישראל ובית המקדש. אומר הרב, לא לחינם הגמרא, תוספתא, פוסקים, אומרים שאדם צריך לכוון את ליבו לכיוון ארץ ישראל, לכיוון ירושלים, לכיוון בית המקדש. מדוע? מה הרעיון ששלמה המלך פותח בתפילתו בחנוכת בית המקדש הראשון ומפנה את כל התפילות בעולם אל עבר בית המקדש? מה הרעיון שנמצא מה שנקרא בסברה שיש לו מועד מלך? אומר הרב, זה פשוט שההרגשות הלאומיות בישראל בעצמן מכשירות את הלב לעבודת השם ומרוממות את הדעת גם להכיר ערך מצוותיה של תורה ולעשות אותם מאהב. אומר הרב, דבר חשוב עקרוני שאנחנו צריכים לחזק בתוכנו, לעניות דעתי, בפרט בדורות האחרונים, דור האחרון יותר, אנחנו רואים החלשות. אנחנו רואים סוג של שינוי לא חיובי בתפיסת הלאומיות היהודית, לא הישראלית. אנחנו מאבדים משהו מהערך הגדול של מה? של היותנו יהודים. היות ואנחנו נמצאים בארץ הקודש, בדרך כלל כששואלים אותך מי אתה, אז אתה אומר אני ישראלי. כי פשוט לנו שהרוב פה הוא יהודי, ברוך השם, כן ירבו. אנחנו שוכחים את הנקודה היהודית, את הערך היהודי. אתן לכם דוגמה. שמעתי די אתמול, אמנם לא בהקשר של מה שאתם מדברים עכשיו, בהקשר אחר, אבל אני לוקח את זה משם אליהם. תראו לעצמכם, היו אומרים לבן אדם שבעוד שלושה ימים הוא מקבל מיליארד דולר. שימו לב, שימו לב, שימו לב. מקבל, סבור. הבן אדם היה מגיב כמו שאתם עכשיו מגיבים, אבל אני רוצה להכניס אתכם לפרופורציות רגע. אומרים לו, עכשיו בוא נראה, הוא אומר לגב, אם אני אבזבז, אבזבז, כל יום, 3,000 דולר, בסדר? מהמיליארד הזה, ואתם יודעים מה זה 3,000 דולר ליום, אפשר לעשות את זה, זה מטורף, לא יודע מה לעשות. 3,000 דולר ביום, אתם יודעים כמה שנים ייקח לו לגמור את המיליארד? מאה. הוא לא יגמור, הוא לא יחיה. ולא יגמר הכסף.
סופר יחיה.
3,000 דולר.
הוא עושה
מה פעם? 100 שנים? 100 שנים
ייקח לו. אבל הוא מבטא יותר, הוא
קונה נגיד... כל יום 3,000 דולר, ייקח לו 100 שנים לגמור. עכשיו, בואו ניקח יותר. תיקחו נגיד, ייקח לו, נגיד, בצדר. לא 3,000, אני כל יום 30,000 דולר.
אה, עכשיו אתה מדבר.
קונה דירה, קונה מכונית, כל יום! כמה שנים ייקח לו לגמור?
50,000 דולר.
70. בוא נה, הבן אדם לא יחיה. רגע, אבל זהו, זה בדיוק העניין, תראו איך אני רואה את העיניים, תראו איך אתם חייבים. אתם יודעים מה הבעיה? אתם יודעים מה הבעיה? אתם יודעים מה הבעיה? בואו ניקח את זה עכשיו לעניין שלנו. בואו, אמיר, סליחה. רבותיי, אני יודע שאתם נגעתי בנקודה מאוד אהובה, אבל בואו נחזור לרצינות. שימו לב, האדם מבזבז, ונפלתם במרגש. אתם הייתם מוכנים לבזבז? כן, אמרתי לבזבז. לבזבז.
מה זה לבזבז?
3,000 או 30,000 כל יום, עם חיוך. אתם יודעים למה? כי לא הערכתם אפילו דולר אחד, כי קיבלתם, לא מעניין אתכם, כי ילך.
זה כל
הכסף לקבל. הרעיון, נפלת במוקש, הרעיון המרכזי, אנחנו לא מעריכים את המשמעות של היותנו יהודים. אנחנו יהודים. והערך של היותנו יהודים בעינינו צריך כל אחד ואחד לבדוק זה יותר יקר ממיליארד דולר. יותר יקר. אנחנו לא לוקחים את אמת המידה הנכונה. ולכן אומר הרב, תסתכלו. יש הרגשות לאומיות שהן הרגשות פנימיות עמוקות שאיבדנו את ערכם, ולכן אנחנו יכולים למצוא היום מי שאינו יודע לכוון את הרוחות. כלומר, בואו תעשו את זה עכשיו. נתקלתם שם במקום עכשיו להבין שגם פה, דברים על ערך, אתם נתקלתם בחוסר האלה.
נכון.
רבותיי, אפשר להקים מדינה לאומית, איך קוראים לזה היום? יהודית דמוקרטית, ולאבד את הערך של היהודי הוא סתם קישוט, הוא כתוב וזהו. הלאומיות היא היותר חשובה, היא היותר עקרונית, היא היותר יקרה, והיא המוקש. זה לא נכון. לכן אומר הרב, תסתכלו, ההרגשות הלאומיות שבישראל בעצמם מכשירות את הלב לעבודת השם ומרוממות את הדעת גם להכיר ערך מצוותיה של תורה ולעשותה מהעבר. הלאומיות התפיסתית של מדינה לעם היהודי בארץ ישראל צריכה לעורר בנו את הרגש, את הרגש היהודי לאומי, את הלאום היהודי שבנו, לא הישראלי המתחדש, את היהודי הקיים מאז אברהם אבינו. זה מה שאומרים רבותינו בגמרא, הסיבה שצריך לכוון לא רק את הלב, אלא גם את הגוף, גם את החיצוניות, לכוון אל ירושלים, אל בית המקדש. אדם עומד להתפלל, הוא צריך להיות מלא רגש, מלא עוצמות של קרבת אלוהים לי טוב. למה? כי אני יהודי, לא כי אני ישראלי, כי אני יהודי. וזה מה שקובע, וזה העיקר, וזה הרגש, ולכן אני מכוון את גופי, שהוא המימד החיצוני, הלאומי, שאינו בא משורש התורה, והיהודי שכל כולו יסוד, יניקתו מהתורה והמצוות. לכן אומר הרב, אבל מי שלא יכול להקיף את כל מהלך השלמות הזה, יש גם אנשים, אנחנו רואים זאת, שמתפללים, וגם אנחנו לפעמים כאלה, אנחנו מתפללים מתוך צורך אישי לפתור עניינים כאלו או אחרים, ואנחנו לא באים מצד הרגש הטבעי, הפנימי, היהודי, הייחודי, שאנחנו מתוכו, שאנחנו חלק ממנו, שאנחנו העתיד שלו. אומר הרב, ועד מה יקרה? ובעריך עליו הדרך יישאר באמצע, דרך עמוקה. איך הרב פלמן אמר רק ביום שבוע שעבר, יום חמישי זה היה, איזה יום זה היה? רביעי, יום רביעי. הוא אמר שהחבר'ה הצעירים אוהבים לשיר שעם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. נכון שהוא לא מפחד מדרך ארוכה, אבל הוא פשוט נשאר שם. הוא מתייאש, הוא לא מפחד, הוא פשוט מרים עליי. הוא אומר, עזוב, זה רחוק, אי אפשר וכו'. מי שלוקח צד אחד, רק של לאום, רבותיי, אני מתנצל, אני באמת, תודה. אני פשוט מתנצל שאני אמור להפריע לכם. סליחה. כאשר האדם תופס צד אחד של המטבע ולא רוחז במטבע שלם, אין בידו מטבע. הוא מפסיד. ולכן אומר הרב, הוא נשאר באמצע הדרך, והדרך ארוכה היא ורבה, כמו שאומר השיר. ואומר בדעתו, כי הלאומיות שהוא תופס בישראל היא קץ כל החזון הרוחני הקדוש. הוא אומר, זהו, יש לנו מדינה, יש לנו שלטון, יש לנו, ברוך השם, צבא, חוקים, תודה לאל, משתבח שמו, פלא עצום, נס גדול, שצריך להודות עליו כל רגע ורגע. אבל מי שחושב ששם זה התכלית, שם זה היעד, והיא אינה, זה לא. כי אם הדרכה המגיעה לתכליתה והיא שמרה על פי כל דרכי החיים הגדולים של תורת השם נאמנה. תראו לאן הרב לוקח אותם. מהרעיון של מי שעיוור ומי שלא יודע לכוון את הרוחות, כלומר מי שמתבונן בעיוורון מחשבתי, בעיוורון אמוני, על כל מה שקרה מאז שעם ישראל שב לארצנו הקדושה, ואני אומר את זה למרות שיהיו כאלה שהתרגזו, בזכותם ודרכם של אינם שומרי תורה ומצוות, כי נפלאים דרכי השם, נפלאים דרכי השם, ואין לנו השגה והבנה מדוע דווקא על ידם הקדוש ברוך הוא מינה אותם לשליחי הקמת הלאומיות הישראלית יהודית. אבל זאת עובדה, והם היו שליחיו של הקדוש ברוך הוא במפת למפרע, ועל זה אנחנו צריכים להודות ולהלל לשם, שאחרי גלות ארוכה של 2,000 שנה אתם נולדתם פה, גם אני. אין לנו שמץ של הבנה מה פירושה של לחיות תחת שלטון גויים. לא במאה ה-20 עם דמוקרטיות, במאה ה-19, 18 עם שלטון עריץ, עם גויים שפורעים מתי שמתחשק להם. והנה אנחנו כאן צריכים לתפוס נכון את הדברים ולא להתלהם ולזרוק סיסמאות, ויש כאלה הרבה בכל המחנות כולם. ולכן אומר הרב, אם אנחנו מאבדים את הכיוון כמו אותו סומה שלא יודע לאן הוא הולך, או כמו אחד שנמצא ולא יודע איפה הוא, אם הוא צריך ללכת דרומה או צפונה, אם למזרח או למערב, מה הוא צריך לעשות עכשיו?
תתחיל ללכת.
אומר הרב, צריך הוא להתאמץ שלא יאבד את עיקר התכלית. מה התכלית? תסתכלו בשורה, שורה 28. מה התכלית? הכוונה התכליתית היא כוונת הלב להאמין שבשמיים לקרבתו ולרצונו. אסור לנו לאבד את נקודת האחיזה הזו. אני קורא לזה אולי נקודת המצפן. אדם יכול לאבד את הכיוונים שלו בחיים. זה יכול לקרות. אני מכיר כמה כאלה שנמצאים כאן, שאיבדו את עצמם. ולא יודעים את הכיוונים שלהם, הם לא יודעים, הם איבדו. אבל צריך לחזור לכוונת הלב, לפחות שהלב ירצה לכוון את ליבו לירושלים, לבית המקדש, כי בית המקדש, ירושלים, לא מסמלים רק מבנים ארכיטקטונים יפים. מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו, זה לא העיקר. בית המקדש מסמל את השראת השכינה, את הקשר בין האדם לבוראו, בין האדם ליוצרו, זה הסמל. לכן עמוד האש היה יורד מהשמיים, היה נראה, ועמוד הענן הקטורת היה נראה למרחוק, שיש קשר בין עליונים לבין עולם התחתון. והסמל הוא ירושלים, והסמל הוא בית המקדש. לכן אומר הרב, צריך להתאמץ שלא יאבד את עיקר התכלית. משום שאם אדם עסוק לא בתכלית, רבותיי, הוא מאבד בסופו של דבר את הנקודה הכלכלית. מאדם לא מחובר לרעיון, הוא הולך מסביב ומסביב ומסביב, ותראו מה קורה בדור שלנו, איך מה שמכונה היום פוסט ציונות. יש אנשים היום שנולדו בארץ הזו, שהם רואים בציונות דבר שבטל והיה ואין בו צורך יותר. עובדתית, יש אנשים בתוכנו שנולדו כאן, לא שבאו לכאן, והיום הם רוצים שמדינת ישראל תהפוך להיות מדינת כל אזרחיה. לא יהיה יותר מדינה יהודית. ואנשים שאיבדו את התכלית החיצונית כבר. ולמה?
לא את המוח.
כי, לא יודע, לא יודעים להשתמש במושגים קיצוניים, אבל היות הם היו עסוקים רק בחיצוניות, בבנייה, ביישוב, בעשייה, אבל הכל תחת הכותרת הציונית, הלא קשורה אל אותם יהודים, נשמטה קרקע תחת רגליהם, והיום גם את הדבר העובדתי הזה הם לא רוצים. לכן אומר הרב, גם אם אתה נמצא עכשיו שאתה לא יודע לכוון, או אתה לא רואה לאן אתה הולך, תשתדל, תתאמץ, שהלב שלך יהיה מחובר למקום הנכון. הלב! וממילא, אומר הרב, יכוון את ליבו לאביו שבשמיים. תהיה קשור לשורש. אל תאבד, כי אם אתה לא תהיה קשור לשורש, אתה תעוף כמו ביום. אתה תתנתק גם ממה שחשבת שאתה נמצא שם, וזו הלאומיות החיצונית של הדברים. לכן, שכוונת הנקודה התחתית יכונו כל הדרכים המביאים אליה בחסד השם. הנקודה התחתית היא כוונת הלב. מדי הלב שלנו, לכן הסברה אומר שמי שאינו יודע לכוון את הרוחות תרביר הרב, מי שלא יודע איך להתייחס לדברים, מי שאיבד את זה, ויש פה כאלה שאיבדו את זה, לפחות את הלב תשאירו במקום הנכון, את הלב. כי אם הלב יהיה מחובר לנקודה התכליתית, אתה תהיה באמת סומה, אתה תהיה עיוור לחלוטין, לא תראה שום דבר. ולא רק במובן הפיזי, במובן הפנימי, הנפשי, הרעיוני, האידיאולוגי, הרוחני, בכל עניין ודבר של החיים. יש אומנם, אני לא... יש פה עוד משהו שהכנתי, אבל התחייבתי בפניכם, אני משתדל לעמוד בדברים שלי. אתם פחות, לפחות בשלב הזה, כן, חבל. יש, אני אמיץ לכל מי שרוצה לעיין. יש באורות התחייה של הרב, גם כן מאמר שעוסק בעניין הזה של הסומה, למי שלא יכול לכוון את הרוחות. שם הוא גם מתייחס לתפיסה של האנשים שתפסו רק את הצד הציוני בהקמת מדינת ישראל ולא רצו או לא תפסו מכל מיני סיבות בתובנה שחופכים את מדינת ישראל למדינה יהודית ציונית ולא ציונית יהודית. כלומר, היהדות הייתה צריכה להיות העיקר והציונות על גביה, ולא הפוך. מי שרוצה להסתכל, מסתכל באורות התחייה, זה מופיע בדיוק באותו לשון, תנור הבנן, הסומר, מי שאינו יכול לכוון את הרוחות. יש גם בעין היה, על הדף, כן, בלמ"א, מי שרוצה להרחיב שם, בשורה התחתונה. אנחנו עוסקים בענייני תפילה. והרב לקח אותנו פה למישור אחר, אבל איך זה קשור לתפילה? אנחנו צריכים לדעת שתפילותינו הן לא יכולות לבוא רק בביטויים חיצוניים. זה לא רק לדבר תפילה. זה לא רק לומר טקסטים. אלא צריכים שני דברים. האמירה צריכה להיות, אבל הלב צריך להיות הדובר המרכזי, לא הגוף, לא הדברים החיצוניים, מענוע של השפתיים או מעבר הדפים בסילוט. תפילה על מנת שתתקבל צריכה להיות עם הכנת הלב, שנאמר, לכן ניבה, תקשיב, יום טוב.